אוטוטוט נקבל את השאלה. ובחרתי כמה אני משתעשע בכלל איזושהי תובנה, או לצאת מתוך תובנה אחת, זה לקשור אותה איכשהו גם לדינים של הדין כבר המדבר, פרשת שלח, אבל נעשה את זה ככה באופן, נעשה את זה באופן מסודר. וכן, אולי נתחיל את הגמרא בפרק חלק, זו גמרא מאוד מפורסמת, אבל נעשה להתבונן בה ביחד ולראות לאן זה לוקח אותנו. ואולי פשוט נקרא יחד, אולי מישהו שיפתח, אליהו בואו תקרא את ההנדסה איתנו רבנן ונתחיל לגלגל.
איתנו רבנן, שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרא זה, שנמתרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא מכיר. שנייה, חצי רב משתלחים, שלישית, רב גדול, ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה ותורה משתקפת מידיה. ברביעית, שובע ואינו שובע. בחמישית, שובע גדול, ואוכלים ושותים ושמחים, ותורה חוזרת ללומדיה. בשישית, קולות, בשביעית, מלחמות.
זה נוצאי
שביעית, בן דוד בא.
טוב, נעסיק בעצם עד כאן. זה יוצא הפסקה הראשונה, שמתאר כאן איזשהו תיאור מאוד צבעוני של שבע שנים, כשהשביעית כאן היא מלחמות, מוצאי שביעית, בן דוד בא. אולי נקרא גם את הפסקה אחרי אמר הקטינה, ונעשה איזשהו אמר איזו אמירה פתיחה לעניין. את ההפתעה שיש כאן. ראיתי כאן את אמר הקטינה.
אמר הקטינה. שיט על פיישן היה בו אלמה וחד חרוז. שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אביי אמר קרי חרוז. שנאמר יחיינו מימים ביום השלישי.
יחיינו מיומיים.
מיומיים ביום השלישי.
יקימנו.
יקימנו נחיה לפניו. תנת בתי דרבטינה, את השם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנים, העולה משמט אלף שנים לשבעת אלפים לשנה. נאמר, ונסגר השם לבדו ביום הוא. ואומר, מזמור של יום השבת, יום שכולו שבת, ואומר, כי אלף שנים בעיניך, כיום, אתמול, כי יעבור. תנת בליהו, ששת אלפים שנה, אבי אלמה, שני אלפים תומו, שני אלפים תורה.
עוד פסקה אחת, זה כל כך באותו לין, ואז זה יפתח משהו.
מה, תנא דבליהו?
כן.
תנא דבליהו, דבר אחר, ימים יצרו ולא אחד בהם, זה יום שביעי לעולם. לפי שהעולם הזה ששת אלפים שנה, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות בן דוד. ועוונותינו שרבו, יצאו מה שיצאו ונכנס שיעבוד בתוך שני אלפים של ימות בן דוד. יותר משמע מאות שנה. שנאמר, עשה השם אשר זמן. כשם שאנו עושים אחת לשבע שנים שמיטה, ככה תדע הקדוש ברוך הוא לעשות שמיטה על העולם. יום אחד שהוא אלף שנים, שנאמר כאלף שנים ביניך, כיום אתמול. זאת אומרת, והיה יום אחד ויום השביעי לעולם. והיה לעת ערב יהיה אור. זה העולם הבא, שנאמר, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת ושבתו. שנאמר, מזמור שיר ליום השבת לעולם שכולו שבת. כלומר, אחר מזמור שיר ליום השבת שמשדיק מן העולם.
טוב, מספיק לנו. זהו, ככה, התרשמות הראשונה שכאן באמת אני אפתוח עליה ואני אשמח לשמוע אתכם. מה בעצם, באיזה קשר השמיטה מופיעה כאן? זה סתם הפתעה, הפתעה מבחינתי שתמיד שמיטה זה שייך למקום, שייך לאדמה, וכאן שמיטה שייך לזמן. וזה כבר מהפך מאוד גדול, תמיד שאנחנו שואלים את עצמנו על שמיטה, מה זה נוגע אלינו, אנחנו לא חקלאים, אנחנו לא עובדי אדמה, כאילו, לא קצת פח שביעית, קצת גינות נוי, וכאילו זה לא נוגע אלינו. אבל מה שמסורטט כאן, בכל מיני שפות, בכל מיני אפשרות, גם בפרק חלק, גם את הדבליהו, יש עוד מקורות, הבאתי רק את אלה, רואים כאן שבעצם מושג השמיטה הוא מושג שנוגע להשמטה. מה זה כשמיטה באמת בהקשר של הזמן? יש כאן ממש קיצור תולדות הזמן בדיבורים האלה, וזה מפתיע. מפתיע שכאן יש גם תורת השמיטות, שהיא תורה עתיקה, שיש בה, לא כל כך בקיא בה, מי שכתב עליה פעם, מאמר את יפה שני רבות, ישראל ויינשטוק בספר שיקרא מגלי הנגלה והנסתר. הוא היה במוסד הרב קוק ויצא ספר שפה לא ניתן להשגה, ושם הוא ניתח תורת השמיטות, איזושהי תורה קבלית, נדמה לי שמיוחסת לרבי נחמן בן הקלה, אם אני לא טועה, ושם זה דברים שמתגלגלים, שהעולם כולו הולך בעצם בשביעיות, וגם לסוכרת, שביתת הדין, שביתת החסד, וכו' וכו'. אבל שוב, זה חזר לשמיטה שמופיעה על ציר הזמן, ומה שכאן, שהשמיטה מופיעה ככיליון. זה שמיטה זה בעצם אובדן העולם. כאילו הקדוש ברוך הוא משנה את העולם. יש זמן שבו יש עולם, והשביעית זה חד חרוב. משמיט את העולם. זה מאוד מבהיל, כאילו שהשמיטה מופיעה כאן כזה מין דרמה של קץ, של אפוקליפסה. זה השמיטה כאן. היא מאוד מאוד שונה מהכירות שלנו את השמיטה בעובדים המוכרים של הסוציאלי, החברתי, וכל מה שעולה בפסוקים עצמם, כמו שהופיע בכלל בקשרים אחרים, כאן פתאום יש איזה מין אופרה אחרת לגמרי. טוב, עכשיו תורכם. בבקשה.
יש משהו בהצגה בהתחלה, בשל בפרק חלק, אז יש כאילו, יש איזה סדר לעולם, כאילו בהקשר של הגאולה, כן, יש בהתחלה השנה הראשונה ככה, השנה השנייה ככה, כאילו יש, בוא נגיד, אפשר כמעט לקרוא את זה בפרספקטיבה של הצדקה, כאילו של הסבל, כן, בסוף, בבן דוד, כאילו יש איזה תהליך בסוף בבן דוד. וככה גם קצת בתנא דבאליהו, שש הראשון, ששת אלפים שנה בעלמא, בהתחלתו, אבל ברגע שהתנא דבאליהו מכניס שכאילו בתוך השנים של הבן דוד נכנס, כל הסדר משתבש, כאילו, אז מה מצדיק עכשיו? כלומר, ברגע שכאילו הסדרים יכולים להשתבש, ברגע שכאילו התבנית כאילו שנקבעה לעולם כאילו היא לא מקובעת באמת, כי היא ברת שינוי בהקשר למעשים, אז כאילו, אז גם ההצדקה, כאילו...
הסבל.
הסבל, ההצדקה לסבל נעלמת. כאילו, באותה מידה, כאילו, אפשר לוותר על כל הזמנים האלה ופשוט לסבול, כאילו, או ליהנות, או... הזמנים האלה לא תורמים לשום דבר, אם הם ברי שינוי.
טוב, לא, הלאה. דברו. זה לא מאתגר, יש באמת... סתם, אני אכניס לך משהו ככה עוד בשביל קצת להציג קצת עוד יותר אש באמת יחד לשבת. הרי גם כאן השבת מזכרת פה. סתם, אני אצלו גם יעד השבת לא כאיזה מין העלאה בעקבות ימי המעשה, שאנחנו היו איזשהו רוח, לסבלת, אלא קץ העולם, קץ המעשה. כלומר, כל השבוע אתה חי בו, זה שבת עם עולם נעלם. לא סתם, משהו חייב והיא נפש, והיא עבודה נפש, והיא חולו, יש לו כיליון, זה לא המצואות שלי, זה כבר דברים שאנחנו גם פעם נתן לזה בדיום, מדבר על השבת כאן, מזמור של יום השבת, זה כאילו איזה מזמור של אובדן העולם, זה שירת הברבור, ממש שירת הברבור, אבל השירת של יום השבת, כאילו ש... זה נגמר, יש מיד מעשה, אבל עכשיו אתה משמיט פה את המעשה, ואתה באת איזשהו עולם אחר, שהוא בכלל לא שייך לליין הזה, זה לא איזה עוד משהו, חיי מעשה זה שדרוג, או איזה... הרחנה, הספיריטואליזציה של הימים, אלא להפך, אובדן הימים. באמת, מה עושים עם אמירות כאלה? מה זה...
הרגשה היא שיש פה איזה חדווה מזה, זאת אומרת, אנחנו... יש פה איזה חדווה מזה מהנטישה, כשם שאנחנו עושים אחת לשבע שנים נטישה, בסוף זה יגיע. נהיה אמר שאין פה הצדקה לסבל, זה נהיה לי בכלל כאילו לא עושים הצדקה, זה משהו שרוצים אותו, עושים אותו אחת לשבע שנים בקטן, ויום אחד הוא יגיע בגדול, כל העסקי. גם השבת, כאילו, זה מין השלחה כזאת, זה לא... אפילו לא מנוחה. באמת מביש יותר את העניין של הכיליון. יכול להפסיק, לעזוב את הכל באמצע וללכת. יום אחד אנחנו נוכל באמת לעזוב את הכל, גם לא רק להפסקה.
זה ממש מאתגר. פשוט לשמות. קורא לך לשמות, עזוב. כל מיני דברים לא לאחז, וחשוב לצאת לדברים לקרות. אבל פה זה הרבה יותר בומבסטי, כאילו, פה זה פשוט תעזוב. מה אתה שהולך למות?
תעזוב בתוך תבנית.
מה?
זה כמו מוגדרת להזיבה. שנה ראשונה תעזוב ככה, שנה שנייה תעזוב ככה, שנה שלישית תילחם, שנה שביעית תשמור. איזה מין הזיבה הזאת?
שאלה טובה, לכן הבאתי את זה כאן, לשמוע אתכם. אני בעצם, אין לי משהו ברור כאן. זה משהו שהוא נורא קודם כל טוטלי. וזה שיש פתאום הופיע כאן כמו שמות טוטלי זה חידוש בשבילי. אבל יש פתאום נוטלי משהו, כמו שהשבת, היא באה להוסיף משהו, היא לא באה קצת דרמה. זה נעימות, נאמר, לימי המעשה, משהו כזה. אבל כאן כמו שאתם אומרים בצדק, יש כאן משהו שהוא הרבה יותר מרחיק לכת. אני חושב שהקדוש ברוך הוא, יש אחד השני גם הקדוש ברוך הוא, הוא שומט את העולם אחת אלף שנים. הוא שומט אותו, פשוט הוא ברא אותו, עכשיו הוא שומט אותו. כאילו זה, ככה זה עובד, הוא ברא אותו, עכשיו הוא שומט אותו. זה המבנה של הקיום, שיש פה... הוא עוזב את הבריאה. שאלה מה בעצם, מה זה אומר לנו, התיאור כזה?
השאלה אני חושב, זה משליך גם על זה שאנחנו כל כך לא מסוגלים לתפוס את זה, שאנחנו באמת לא מסוגלים לקיים שמיטה אף פעם עד הסוף. יש כל כך הרבה סוגים של קומבינות, כי מה זה אומר על הרצף השנים שלנו, זה שאי אפשר להפסיק אותו לרגע. לרגע שיפסיק, אפילו שהחקלאות היא מעט וכו', המעט הזה אי אפשר לעזוב אותו לרגע. ופתאום זה נראה גם הצד הזה נראה נראה מבהיל. למה אי אפשר? למה אי אפשר שנייה אחת לעזוב את זה? כל הזמן צריך לזרור, לקצור, זרור, לקצור.
תשמע, זה ממש מאתגר, כי פתאום אבל לא תזה על סדר היום, שהצפיפות והרציפות היא כל כך אינטנסיבית, שאתה לא מעלה את זה אחריו אפילו לדמיין את זה. אגב, זה לא קשור לחקלאות, זה כבר החקלאות, זה רק, זה הופך למשהו מאוד אגבי בסיפור כאן. יש כאן לעזוב את החיים, לשמוט את החיים, זה מזכיר את הרשב"י בעיד רזותא, שדמדנו לו כמה פעמים שיצא נשמתו, כאילו, הוא שמט כאן, עזב את הכל, הוא הלך למערה, גם במערה זה סוג של שמיטה. הוא נכנס לחול עד הצוואר, ושמט את כל הקיום, ושמט עם הראש בחוץ. זה מין קריאת כיוון מסוג כזה. האם זה באמת מחייב אותנו ללכת לתודעה מזרחית כזאת של הקצנות של הסדואים ושל כל מיני כאלה שהם עושים שם מעשים כל כך מרחיקי לכת לקיום שלהם, ושיש להם גם אפשרות למשהו יותר רך, יותר מעוגן. נגיד, רמת השבת, יש על איזה חוויה כאן בשבת, אנחנו מקושים איזשהו מקום, רמת החוויה כאן שבשבת היא שומטת כאן את ימי המעשה, יש מקום יום שכולו שבת כזה, שרמז לנו איזה משהו שכבר מעבר לחיים, שאחרי החיים, שזה יום שכולו שבת.
יש, יצא לי בעבודה על דברים של הרב שגר על השמיטה, זה שיש הקלטות של שיעורים שהוא העביר פה, כשהוא מדבר ממש על הדברים האלה, כבר בקריאה של הפסוקים של השמיטה, הוא מדבר על חוויית שבת כזאת, זאת אומרת שזה הכוונה שלו בייחוד ובקידוש, זה העניין של הכיליון. הוא מתאר כאילו שאתה מסתובב באזור תעשייה נטוש בשבת, זה חוויית שבת שלו, אזור תעשייה של גבעת שאול כנראה. ואז כאילו מפעלים שלא עובדים, לראות פחים, חתולים, כאילו חוויה של עזובה כאיזושהי קדושה שיש בה, בגלל שיש פה איזה רושם של פעלתנות שנקטעה פתאום.
וואו, כיוונתי, לא זכרתי זה, וואו, כיוונתי. תעשייה עם חתולים בכמעט שוב. טוב, רשמתי לי. תעשייה נטושה.
איך אנחנו חושבים בשבת על משהו יותר פסטורלי כזה? ופה יש יותר חוויה של שלילה, באמת, משהו שהיה ואיננו.
שלום,
אני שכבר,
כמו בתיאור הזה, כאילו, של דווקא בסימה של השמיטה ליד כאילו קץ העולם, יש איזה הקטנה של השמיטה עצמה. כלומר, להגיד כאילו אנחנו עושים קץ העולם כל שבע שנים, כאילו זה כבר להגיד שאנחנו הופכים את זה, כאילו יש לנו ייצוגים של כאילו זה, והשמיטה היא ממילא לא נועדה באמת כאילו להיות קץ העולם. קץ העולם הוא בקץ העולם, זה רק יש, כאילו, השמיטה היא כאילו איזשהו ייצוג קטן, איזה פרט קטן, כאילו איזה נקודה מתוך כאילו סוף העולם, ולא, היא לא הולכת על הטוטליות, כאילו. כאילו, היא משאירה כאילו את הטוטליות כמין איזו אוטופיה ואת השמיטה.
אני חושב ש... קיבוצי פאי אחרו על זה עד הסוף.
אה?
קיבוצי פאי, חפץ חיים ויסודות. שהם באמת לא עבדו בשבילית, לפי אחרת החזון איש, לא יותר מכירה. הם כל שבע שנים התמוטטו כלכלית, והתחילו מההתחלה. פשוט ככה. עד שהחלטו להקים כמה מפעלים שם, כדי שבשעת השביתה יהיה להם לחיות. זה ממש היה ככה, כל שבע שנים ממש שקרס. זה רק איזה מין חשה קצת, שמה זה הלכת עד הקצה.
אז
אבל זה מרצן, אנחנו הרי באמת לא, אין לנו משקים חקלאיים, אנחנו גם לא מחזיקים מפעלים שצריכים לשמוט אותם. מה זה באמת אומר בקיום שלנו? זה מה שאני מחפש כאן. אם יש באמת כאן מקום לתנועה הזו בתוכנו, בקשרים אולי יותר עדינים, יותר רכים, לא בדיוק בחומרים האלה, איך אנחנו באמת יכולים לקראים כאן לשמוט, ולשמוט באמת לך... אני יכול להביא אדם אסף מותו. אני יכול לקרוא אותך מה שהוא יודע שהוא הולך למות, הוא עכשיו באמת נקרא לשמוט. כי הוא באמת לשמוט את הגוף שלו. הוא פשוט שומט אותו. אם הוא לא שומט אותו, אז הגוף נשמט מישהו שומט אותו. וזה צריך לעשות סוג של ויתור בעצם על הקיום עצמו. האקזיסטנס עצמו. אבל להגיד, אני מדבר בחיים, לא ברמה כל כך קיצונית שאדם הולך למות. אני לא חושב שכאן הולכים ללכת דווקא על ה... בעצם ששבת נכנסה כאן בדיון, זה מראה משהו מהכיבור, שנת השמיטה, כמו שאמרתי בצלם, זה לא שמיטת העולם, זה לא אפוקליפסה של קץ העולם, זה פשוט השמיטה, אבל... הנה, מגיע עכשיו שנת שמיטה, מה זה אומר? שעכשיו אנחנו רוצים לאמץ ככה משהו מהרוח שמשייטת כאן בממרות האלה. מה המשמעות של זה מבחינתנו? לאן ניקח את זה? זה בכל זה... אני אומר את זה כי זה באמת מעסיק אותי, אני באמת מחפש להבין לאן כל זה אמור ללכת. אם עסקים כרגיל, כאילו, אחרת, להשאיר את זה ברמה לימודית או משהו כזה, זה יאכזב אותי. יש כאן בכלל איזושהי הזמנה הרבה יותר נלחצת.
אנחנו מכבדים לזה, אבל זה שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, אז יותר קל להקל את זה, כי זה מכניס את זה חזרה. זה מכניס את כל הדבר הזה חזרה לתוך מחזוריות.
כן.
ואז גם השבת היא מחזורית, גם השמיטה היא מחזורית. קצת מותי. החורבן הזה של העולם הוא... דבר אחד יותר טוב.
הבעיה כאן שיש מחזוריות, אתה כבר מאבד את האוקש של העזיבה של השבת. השבת הרי שאתה יודע שכבר שרים בצבא, שכל שבת יש מוצאי שבת, אתה כבר, השבת עצמה כבר היא לא שבת. כי אתה כבר יודע שיש מוצאי שבת. אתה כבר בונה על זה גם. בדרך כלל בנים על זה לא עולה טובה. זה ביטוי שבעצם אני בעגה הצבאית זה לא בדיוק משדר משהו טוב. אבל עצם התודעה של מוצאי שבת, אני איפה קראתי את זה כאן, מה אתה אומר על הקריאה הזה, שמוצא שם בשביל דבר, זה כאילו, הכל פה עבוד. אז מה שאישר זה להביא את המשיח. ולכן הוא החלו במוצאי שבית, שבית כבר הכל נחרב. אז לפחות יגיע משיח, על גבי החורבות האלה, כמו המהר"ל, שהבעיה הזאת, הבעיה תהיה נפסדת, ועל גבי הדבר הבעיה משיחית.
אפשר לחזות באבנים.
ומה זה?
אפשר עם מקלות באבנים, במחיה...
איינשטיין
אמר שבמלחמה הבאה, לא יודע איך תראה המלחמה הבאה, אבל אחריה יהיה מקלות באבנים. אני
אמרתי שאני חייב אפשר מחלות
באמת, לא צריך משיח.
אבל
איזה יהיה משיח? אה? הציניות באמת של האמירה זה שתהיה עוד מלחמה, לא מחלות באמת.
מה אתה אמין, מה הוא התכוון כדעתך? אני רוצה, איינשטיין, שמסקת אותו, אפשר מקלות באבנים. אתה בשביל לא יקיד כלום בעולם כבר. כבר מלחמה תחלה גם את כלי הנשק.
כן, האטום. אז
תמשיך.
היא לא
תכנה
את המלחמות
האלה. אולי כן. אולי לא יהיה במה להילחם, אולי בשביל מה להילחם. איך אתה יודע?
יהיה משיח.
כן, זהו, אז משיח מגיע. לבך, מה כבר נשאר לנו לעשות? יגיע משיח. לפחות זה יהיה לנו. אז זו חקיה קצת... אני באמת לא... כשאני בודק את עצמי, אני לא ממש... מזדהה עם כל המוח הזה. אני לא נמצא שם ממש בעומק, אני לא נמצא שם. לא ביחד השבת, זה לא ביחד השמיטה. זה ביחד תמונת העולם. מבחינת העולם אני הרבה יותר קרוב לרמב״ם, שבעצם ימות המשיח זה בעולם הזה. זה בעצם איזו תמונה של רגיעת הדורות, שהרחוק אמץ, שבעצם כל הפוטנציאל נמצא כאן בעולם כמו שהוא, ולא באיזה עולם אחר, תודעה אחרת, אלא כאן בעולם תהיה צליחה שתגיע... ימות המשיח של הרמב״ם זה השיא של העולם הזה, זה לא המשך לעולם. עולם הנשמות זה כבר משהו אחר. אבל לראות המשיח זה נמצא כאן בעולם הזה, והוא רואה את זה בפירוש כאיזשהו הערה שהחומרים של העולם הזה יהיו את המזוכחים, כבר התודעה האנושית יש שונה, כבר שלום בין העמים, לא יהיה קהילה מסוימת ותחרות, אבל זה הכל חלק מאיזושהי צמיחה או עידון של החומרים המוכרים של העולם הזה, ולא של, של עולם אחר. והתיאור כאן הוא יותר קרוב למהר"ל, שמתאר את ה... שהעולם זה כולו רוע, והדרך היחידה של העולם זה כמו כלי חרס ששבירתם זה תקנתם. העולם צריך באיזשהו מקום להישבר, וכל ורק השבירה שלו, חזרת העולם, התפקות העולם לחומריו הראשונים, היא בעצם תהיה הסיכוי שלו ליצור איזה מין הוויה אחרת, עם תודעה שונה. ומאמרו אותי אני כאן, גם פה רשאל יאו יחס בדברים שלו כמה פעמים את השאלות של האפשרות לסבל את הסבל, זה כמו תודעה היסטורית כזאת, וכאן יכול להיות שבאת זה מה שמשתקף כאן. אחד הפרק חלק בכל האזור הזה של המאמרות האלה, יש שם דיונים עם הדיון להפליאה בתשובה, להפליאה בתשובה וכל מיני דברים כאלה, אליהו בפתח מערת רשבי עם המשיח המנוגה בשער רומי, כל הדיונים שם דיונים בוודאי שאין להם הרבה אקטואליה של עולם שהוא בעצם כבר הפך להיות גלות מתארכת, כבר אין מה לחפשים, אומר להיאחז. ואז התיאורים האלה כאן יתנו משהו מעודד, שבסופו של דבר אתם רואים שהעולם נחרב, ואוקיי, זה כאן מבשר שהכל נגמר, כי אז זה הכשרת הדרך למלך המשיח, משהו כזה. בצום באפוקליפסה, הפוך על הפוך, דווקא האובדן והחורבן יכולים להיות איזו הכשרת הלב לאיזשהו עולם של תיקון, או מה שאומרים זה. רוצים עוד משהו אולי, רק בשביל, ככה בשביל ליצור איזו תמונה אחרת לחלוטין של הרב קוק על השמיטה, זה באמת מרתק לראות את זה, שהוא ממש, לא רק שלא הפנים את האמירות האלה, הוא הלך על ממש תודעה לגמרי אחרת, לפחות לפי הבנתי ממה שאני ראיתי אצלו ביומנים, ושהוא כתב והתבטא על השמיטה, הוא ממש, כאן יש קטע מאוד בתורים גבוהים של הערה ושל הערה מיסטית על השמיטה, הבאתי קטע אחד מתוך היומנים, טוב, נקרא אותו, עובר, נכון עובר? בבקשה, תכבוד.
לכבוד השם המקלים, השם השם...
כאן למטה, העולם עומד.
איפה?
לא, לא, שמונה קצים.
העולם עומד לעלות ממה למצב עבודת האדמה מצוותה ומלאה, שתום הכללה יש לה. הזריעה וכל המלאה, הזריעה והניחוש שקדם לקציעה, כולל בצורה של הפילה. מקומות אחר, וזה
הדפך הדפלת. אני אומר, לעצור שנייה אחת כאן, ואיזה צבר פה בכמה מקומות רואים שהוא ראה בשמיטה איזשהו תיקון הכללה הקדומה. כלומר, השמיטה של האדמה היא באיזשהו מקום התיקון של הכללה בזה הדפר התוך הלחם. זה היה כדבר מאוד מסעיר. הוא לא ראה איזה כמים, כמו במובן הפשוט, הוא לא ראה באיזו שמיטה ישראלית. כלומר, ככה, במובן הטוב והפשוט, יותר סוציאליזציה, יותר התחשבות, יותר פחות אגו, פחות שליטה על האדמה או משהו, אני חושב שזה הרחיב ברובד מסוים. הרב הלך כאן על משהו הרבה יותר מרחיק לכת, בדרך כלל ממש על תיקון הכללה קדומה, לפני שהכללה הזו שהאדמה התכללה, בשנת השמיטה בעצם זה צעדים בכיוון של תיקון הכללה. גם תיקון האדמה וגם תיקון האדם, כלומר יש מקום, הוא ראה פה שיבת השמיטה והוא חווה את זה כחוויה מאוד אישית, כי הוא באמת זה בא לארץ. ובשנת תף השעין זה הגירת הבאה כאן שהיא מגרות עלייה שם הוא מדבר ערב שמיטה תף של תף השעין ב-1910 הייתה שנת שמיטה הוא כבר היה מאוד שותף באופן אקטיבי לדבר את דעתו הלכתית לגבי איך זו שמיטה באותם שנים וזה הוא עלה לארץ ב-1904 והשמיטה הראשונה שפגש הייתה ב-1910 ושם הוא בעצם אמר את מה שאמר פעם ראשונה ונשאל על היתר המכירה שהיו בקדם לו כבר אנשי אלה שהרב הלוי שיצר את היתר המכירה בגרסה ההיא, הוא קצת שינה אותה, על כל פעמים זאת חוויה אישית, פתאום זה נתפס אצלו לא עצמם כי זה מין בעיה הלכתית שאנחנו נוצאים בארץ ישראל, ועכשיו מה נעשה עכשיו בשנת שמיטה עם המלאכות, עם המושבות של הברון וכל הדברים החקלאיים. זה נתפס אצלו ממש כוואו, כאילו חלק מכל ה... הסערה המיסטית שהייתה לה בעצם מגע לארץ ושהניע אותו בכלל לבוא לארץ שנת השמיטה הייתה זה הטורים עוד יותר מרחיקי לכת של עמידה מול האדמה במובן המקורי והמרחיק לכת שלה שזה בעצם עמידה מול הכללה הקדומה אחר כך אמרתי, כאן הוא מזכיר כאן שתו הכללה יש לה, כלומר רואים מיד מה מעגל בתוכו ועל המלאכות האלה שהן תוצאה שהן נפילה מקוות החדק וזה הפך לתוך הלחם ואז מה המעלה? בוא תמשיך לקרוא
יעלה רוח האדם לבנה, ותעלה הארץ ומתו ברכה גדולה, וירעש כלבנה מפריו, ומוסקעות וכלי נילת מארץ הצמחות, ועבודת האדם גם המעשית, ייקח לו תואר עליון יותר.
אני רוצה שלי יקר, מה אתם מבינים במשפטים האלה? אני אתן לכם משפט, אני רוצה לשמוע אתכם קצת.
אני
יהיה לך קצת לעבוד. אוקיי, מה זה עבודת הלב? למה עשיתי ככה תואר עדן יותר? מה התיקון שמדבר עליו כאן? זה נורא מרתק, אבל יש כמה שנורא מזמין במשפטים האלה. אני חושב שהוא בא להציע שבניגוד לזיעת אפיך תוך הלחם, שהעבודה היא בית הסוג של זיעת אפיים, של איזה מין עבודה נרגנת, עבודה של אילוץ, עבודה של קורח, עבודה של נוח שלא נבראה. אז הוא מדבר כאן שיהיה איזשהו שדרוג של העמל עצמו. העמל עצמו לא יהיה זיעת אפיים, אני לא יודע מה המילה אחרת שאני יכול להשתמש בתור ניגוד, אבל הוא מדבר עליה שיקח תואר עליון יותר. כלומר, יהיה, איך אמר גורדון, דת העבודה. איזה מין העבודה עצמה, אתה צריך להיות איזשהו... אדם יהיה אחד עם המעדר שלו, אחד עם הטרקטור שלו, אחד עם העבודה שלו. זה כבר יהיה מין עבודה שהיא לא... אתה לא הולך עבודה עבודה כי אין לך ברירה, כי אתה התקללת ונצר נתק בין הטעם העץ לטעם פריו, בין האמצעי למטרה וכו' וכו'. יש פה איזושהי השבה, כלומר מה שהרב שאתה, אם אני אבין אותה נכון, רוצה לו לטעון שהשבתה ממלאכות בשביעית אמורה לשחזר שאחרי השביעית, סוג של תחילת המרפא, אבל זה אמור לשחזר סוג של תודעה חדשה בעבודה כשתחזור אחרי השביעית. כלומר, זה כבר לא יהיה אותו דבר. זה לא נשאר רק בעבודה שבאופן תכליתי מעשי לא עובדים, לא עושים את המלאכות האלה שאסורות, אלא זה אמור לטהר את העבודה עצמה. וכאן זה מאוד מתחבר לגורדון באמת ודומיו, שכבר נתנו לעבודה עצמה איזשהו סוג של ערך מסוג חדש, או נגיד בשפת הרב שגר, שהוא ראה ולמד גם מספר פעמים בחייו, חנוך תופר מנהלים. היה מייחד ייחודים על כל תפילה. אז שלושה פירושים. אומר, עם מתנגד, יגיד חנוך תופר מנהלים, הכוונה שהוא צריך לדייק בעבודה, שהנעל תהיה נעל. החסיד, מייחד ייחודים, וזה שהוא מייחד, שהוא על כל תפילה הוא נכנס למדיטציה ונכנס לעולם בתיגוני, אם הנעל תהיה כזאת או אחר, זה לא ממש מעניין. בסוף לא יצא בזה נעל, יצא בזה עבודת השם. והרב קוק, הוא גם כאן הביא אותו בתור משהו מזדהה, שבאיזשהו מקום אתה מייחד ייחודים כי אתה כמו מתנגד, אתה ממש דואג שהנעל תהיה נעל, בכל הדיוק והמקצועיות, אבל כל העניין הזה עצמו הוא רווי באיזשהו רוח מיסטית, שזה כבר, ואז גדלנו לנו בשאלה, למה הייעוד שאדם יניח, אם אדם, מה המטרה, שאדם יניח תפילין כאילו רוכב הטרקטור, חוויה של חרישת האדמה, שאדם חוכב הטרקטור הרגיש הרגשה של הנחת תפילין. זה בדיוק הנקודה שכאן המעשה והרוח כאן אמורים לשייט כאן באיזשהו אופן. ואני מרגיש כאן אצל הרב קוק כמין רוח דומה. הוא בעצם חלם פה על איזשהו סוג של שינוי שהשמיטה אמורה לכונן איזו רוח חדשה בעיקר של עבודת האדמה עצמה, וזה גם משליך מעבר לאדמה. בעצם לעמל, הרי בזאת הפך את אוכל לחם, עונה זה קודם כל הולך לעבודה הפיזית של האדמה שיהיה לך מה לאכול, אבל יש גם משהו גם מעבר לזה, שזה בעצם שיח חדש בין האדם לבין האדמה, ובעיקר שיח חדש בין האדם לעמלו, שהעמל עצמו כבר מקבל איזה סוג של הרחלה, שהוא מתיישב על הלב, שראשי ניגונים תוך כדי עמל, אפשר באיזשהו מקום להיות הרבה יותר מרווח, והרבה פחות מנותק בין העמל לבין תוצאותיו. וזה נראה לי כאן, שיש בגן עדן הוא חלב שאדם, גם הייתה עבודת אדמה, לא אכלו שמן, ורק בעידר אכלו מן. בגן עדן הסתם הייתה עבודה, אבל שם ניגונים בעבודה. איזשהו הכל זה היה תוך כדי, זה היה משהו הרבה יותר, זה התקלל ועד נוצר האדם רזעוף הפנים, שרק נוצר שעל ידי מה, העיקר האוקראיני, שהוא באיזשהו מקום ישר אותה וחרודים ככה, במין נופן איזה גסות של עובד אדמה שמתאחזר לבעלי חיים, מתאחזר לבני אדם וכו' וכו'. זאת איזו גסות שפטיש של האדמה, וכאן השמיטה שמיטה אמורה באיזשהו מקום להרים את כל המעשה כאן. זה קריאה שלי.
המשך הזה מאוד חזק לכיוון של העבודה, השאלה מה נשאר מהצד של השמיטה. אני הבנתי פה שהוא באמת מתכוון שהעבודה גם קצת התבטל באופן מעשי.
לא בינתיים, זה
חשוב. ממש לכלוסאות, לזכאות וקלימיות, מה שהוא יגיד בהמשך הזה שהמדע צריך לרומם את עבודת האדם.
אני חושב שכאן באמת הוא, הנראה שלך מאוד נכונה. אני חושב שכאן הוא באמת שיית כאן בין האפשרויות. במבצר אחד הוא כן התלהב, אני חושב, מהקיבוצניקים. התלהב מגורדון, התלהב מכל החשיבה לאדמה הזה, הוא לא יעדיש לזה. הוא לא חיפש שם ביפו איך התחיל עכשיו להיות קצת מדיטציה פה במזרח. לא זו הייתה החוויה שלו. אני חושב שבאיזשהו מקום מאוד נדלק על החידוש של העם היהודי שב לאדמתו. אבל הוא יודע גם להתאר את הסכנות של, הוא הכיר בחוץ לארץ את הפוירים ואת כל הגסות של עובדי האדמה. וניסה לתוות כאן דרך השמיטה איזשהו קווים יותר חדשים. מצד אחד, אני חושב שלחרוש בשדות העמק, ומה שיוצא שם זה גלוסקאות וגלבינץ, זה מה שצמח שם.
הוא לקח... אם שם גלוסקאות, אז לא היה צריך לחוס, זאת אומרת, יש...
אז הוא לקח, נתן איזה פרשנות ציונית לגלוסקאות האלה, הוא לא נשאר לגלוסקאות...
אני חושב שאצלם באמת היה עניין לעבוד ולהזיע, ואני חושב שאפילו למכשור הייתה איזושהי התנגדות, כאילו איזו מין תנועה כזאת, להשתמש במכשור או להתחבר, גם היום יש כאלה שרוצים לחוש ביד עוד פעם. אני לא בטוח שזה משהו.
אבל זאת תקודה מאוד... אני גם לא בטוח, אני לא יודע.
זה דומה שאני באמת לא צריך לעבוד, זה סומך מעצמו, תהיה בו אחר, אבל זה יצמח מעצמו.
אני חושב
שהחלוצים לא היו רוצים.
אני חושב שאם אני מבין נכון את הרב, גם לפי המשך תראה לראות אותו, הוא באמת כך שיית כאן. מצד אחד הוא אומר, זה להרפות מעבודה מוכרת, הוא צריך לעשות איזה רווח תסימו, בין הכללה לבין הברכה. זה לא יכול לעבור, צריך קודם כל לעשות את הכללה. זה עזוב, תשמוט, צריך לשמוט כאן. אז השמיטה הזאת היא לא אמורה בין שהוא הכל ליצור כיליון ואחר כך מה שנשאר לך כל זה מה שבן דוד יבוא מה שאמרנו קודם הוא להפך, אבל זה משהו פורה ופרודוקטיבי אתה חייב לשמוט את המלאכה המוכרת, את התודעה המוכרת ולכונן בשנת השמיטה איזשהו סוג של הזמנה חדשה שתבוא לביטוי אחר כך כאילו זה כבר המחזוריות היא לא מחזור שאתה חוזר בדיוק למה שהיית לפני השמיטה זה נדמה לי שאכן הוא כאן מחזיק את הגלוסקה בצד אחד כמין איזה מין רוח שצמח מהאדמה. בצד שני הוא כן מדבר על עבודת האדם גם המעשית, ככה תואר רגלנו יותר. זה הפרשנות שלי, ככה אני קורא זה. בואו נקרא לה, עומר.
אין עלייה זו, הוא לא עובדים בשביתה בשבת הארץ, שנה של שביתה מכל עבודת הארץ. ודאי לאדם מברכת האדמה, ומתת השם עליה, ההתחרות האנושית חדלה, והלב מתאדם עד כדי הכרת אחוות כל החיים כולם.
היא נמתחה ולחיה שבארצך, תהיה כל תבועתה לאכול. מאוד יפה כאן, הוא מפרש את החיה שהיא נמתחה ולחיה שבארצך, הוא מפרש אותה כי זה מן אחוות ה... עכשיו, פתאום רואה את החיים, את בעלי החיים ואוכלים ואתה מבסוט, הם רואים לגינה שלך ועכשיו אוכלים לך את כל היבול שלך. אז זה לא רואה את זה כי זה הקרבה, מסירות נפש, תראה, אני מוכן לעמוד מן הצד, לתת לבהמות שם לאכול את האוכל שלי ואני מגבר על עצמי. להפך, הוא רואה בזה מחווה של אהבה. החיות מגיעות, זה יכול להיות שאתה בכיף, אתה מסתכל ונהנה מזה שמתענג על זה שיש פה איזה מין אחדות ההוויה, משהו כזה. זאת חווה שאני חושב שהוא רץ רק בשמיטה הלאה.
אמנם אני רואה גם שמיטה רשמים של עולם חדש, שהעולם ההווה אינו מניח לקבוע את כל החוזה כולו, אבל מנסרים הם טוב להיות. הבא מזריחה של רוחניות יותר מנהלת.
עשינו לב, וכאן בעצם... הוא אומר, אי אפשר ללכת עד הסוף עם זה, אנחנו עוד לא הגענו לשם. אבל יש כאן בשורה. והוא ראה את השמיטה כאיזה מין משהו מתבשר, אנחנו מתבשר כאן משהו, זה מין צלילים של עולם חדש. הרוח המיסטית של הרב, זה אני יכול להבין אותו, הוא פשוט חווה כאן שהולך לראות איזה אור חדש לעולם. עוד אי אפשר לממש אותו במובן המלא שלו, זה פשוט בלתי אפשרי. הכללה עדיין רובצת, אבל אפשר כבר לשמוע איזה צלילים חדשים, ככה הוא מדבר כאן, הוא רואה את הביטוי שלו. רשמים של עולם חדש, שהעולם ההווה איננו מניח לקבוע את כל החותם כולו. כלומר, אי אפשר ללכת עם זה עד הסוף. זה לא אפשרי להרפות מזה וזהו ולהיפרד מן האדמה. לכן זה הרבה יותר קרוב לליבי מאשר אמירות הטוטליות של חז"ל. אני חושב שזה גם בקשר אחר, דווקא הערה של אליהו על הסבל ועל הגלות. זה לא יפה לראות איך שכשמתחילה הגאולה זה כבר משתנה, הדיבורים משתנים. הם חיו שם לאובדן כל הסיכוי, הכל נגמר. והרב קוק ואומר, רבותיי, אנחנו כבר שיבת ציון. אנחנו מחזירים מטרה ליושנה, אז כל הדיבורים כאן מקבלים איזה ניחוח כזה של... כלומר, אתה רואה כאן את הגלות ואת סף גאולה כאן במקורות הללו, וזה כבר נזקק פה לאיזה אמירות מאוד טוטליות, מרחיקות לכת כדי כדי, כמו שלי אמר, להזדיק לסבל, להיחס במשהו, כבר לא נשאר כלום חוץ מלחכות לבן דוד, אחרי המלחמות. אבל הרב חווה חוויה לגמרי אחרת, חוויה של תיקון, שמשחזרים את הכלות, לא רק שיבה מהגלות, אלא גם שיבה לגן עדן לעבוד. זה עוד יותר מרחיק לכת, אלא הכללה הקדומה הוא חוזר. הוא לא חוזר להיסטוריה, הוא חוזר למשהו שלמעלה מן ההיסטוריה. זה בעצם תיקון האדם ממש, ותיקון האדם ממש, ותיקון העמל, אפילו לא נקרא לו כבר עמל, עמל זה קשור מילה שרבויה בקונוטציות של חטא, של עמל גם שנדף לחטא, מה נקרא. והוא נדע כאן איזושהי הרחלה, ספיריטואליזציה של האדם, של האדמה, של העולם, אבל הכל כאן בעולם הזה. הוא לא מדבר כאן איזשהו עולם נפסד, ששם התממשו כל מיני אידאות כאלה של אפוקליפסה, לקבוצת אפוקליפסה. וגם לכן מהפירות הללו אני חש, סתם באופן אישי, הרבה יותר נשים פה את האוויר שלו, והרבה יותר נוח לי לצאת עם הלאה. ועוד הפתעה כמה משפט הבא, וזה עושה.
אבל,
רבי
נסים
כך, עובד
אדם בצורתו המדעית, לעומם את עבודת הבא משפלותה, וזה עושה או השם במדע האנושי. עתידים כל בעלי אומנויות שעבדו על הקרקע, הקרקע תוצא מקלילתה ומחלקה יותר גדול, מפני שהחוכמה תיגע לנה.
מאוד יפה, מה כאן? מה המשפט הזה? כאן זה מאוד מפתיע, ש... איך הוא מפרש את המאמר הזה שקורא את יעתי ביקו בעלי אומנויות לעמוד שעמדו על הקרקע? איך הוא מפרש את זה?
שלא יצטרכו לעבוד.
מה?
המכונות יעזרו בעבודה של האדם, לא?
כן, אז מה דבר האדם בצורתו המדעית? מדבר פה חוכמת יגלנה. באיזה... כאן אומר אמירות מאוד... אני חושב שכאן הוא מתאמר אמירה שמצאים גם במדרש אני לא אחרי להיות כאלה על ציביליזציה כגאולה. יש לו כאן שהטכנולוגיה, כמו שמשל הוא יבטא שבהקשר אחר, שדווקא הקדמה והנאורות הם מתארים את העולם מזרמת הילדות. כי הילדות היא בטבעה, היא פגנית, היא שחת הפרימיטיביות, ודווקא ההתאורות של הציביליזציה, של הקדמה, היא תיאור מהאלילות, וכאן אומר את זה בקשר של השפיטה, בקשר של הקשר לאדמה, שדווקא חוכמה תגעל את האדמה. זה כי זה קישור מאוד מרתק. בדרך כלל אדמה היא קשורה לפרימיטיביות, לאכזריות, כמו שרוצים בכפרים היהודים במזרח אירופה, בגלל שם הכפרים ששם יש הרבה פרימיטיביות וגם הרבה אלימות, הרבה פטיש. אז משהו לדקה שזה מין שיח חדש של עבודת האדמה שהיא בעצם מבעת דווקא מהחוכמה ומהמדע ועלי אומנויות יעמדו על הקרקע כלומר, ועלי אומנויות וכלל אלה שזו חוכמה מפלאה גם של אסתטיקה, גם של האתיקה, גם של האינטלקטואליות, הקדמה, הלאורות כל המרחבים האלה שהם מרחבים של חוכמה ודעת כל המרחבים של החוכמה יעמדו על הקרקע כלומר, יש מקום והקרקע תצא לקיולתו וחכה יותר גדול ושהחוכמה תגלנה אז פה יש איזה מין מניעת פזרים של המילה מאוד חזקה, העולם המודרני מאוד יתחק מהקרקע. אנחנו אנשים מאוד תלושים ועקורים. אין כבר קשר לאדמה. כמו שהאדמה היא סוג של איום. בסוג של נחלה, נחלת אבות, שכולם חיים באיזה אחוזה. לפי זה משהו מאוד מאיים. חלק מהקדמה והנאורות זה ליצור את העיר, את עיר ואת המגדל. שאין בעצם איזשהו מקום ציביליזציה שהיא תלושה, שהיא כבר איבדה את השורשיות שלה, את המשורשיות שלה, בהתקרבה לאדמה. כי יש כאן איזה מין בינאריות, או אדמה במובן הפרימיטיבי והאכזרי והפטיש, או דווקא קדמה וציביליזציה שהיא דווקא בעיר והנגדל. וכאן לאב חולם איזה חלום, שבאיזשהו מקום החוכמה והגאולה היא דווקא בקרקע. והלאום להיות ימדו על הקרקע. איזה ארצות הברית זה נורא בולט, כמו שארצות אמריקה, וזה שבניו יורק, כולם יודעים שניו יורק זה לא אמריקה. זה מין חיה מוזרה שאף אחד לא יודע איך להגדיר אותה, אבל ניו יורק זה לא אמריקה. זה מין חיה בפני עצמה, בירה בפני עצמה. ומי שקצת רציתי לטייל ביותר לעומק, או מדרום או למרכז אמריקה, רואה שאמריקה זה ממש עולם חקלאי, עולם שכולו שייך לאדמות, איפה שהיא נכנסה יותר העיר, באוניברסיטאות, כמו בקליפורניה, לוס אנג'לס, או כמו בצד המזרחי, שם הייתי שמון תרבות עירונית מאוד, אבל היא באה מנותקת מהקרקע, שמרקעי המצוי לא שום גישה לאדמה. ולעומת זה קצת יוצא לסוע רחוק מאוד, אבל כשמתרחקים קצת, אתה מגיע לאזורים לא מיושבים, שיש ממש מרחבים אדירים של פארמס, שכל מיני, שם כל החקלאות בעצם של העולם, לא רק של אמריקה, אבל זה באמת הולך, באמת גם הפער בעצם, בין האינטליגנציה, במובן של החוכמה, של ריכוז כל החוכמה והדעת, יצא נגיד במקורות האלה, באוניברסיטאות, במקומות של המחקר, וושינגטון די-סי וכל המקומות האלה, ואתה מסתכל, וכאן בעצם שהרב קוק חשב שארץ ישראל צריכה לבשר איזה סוג של גאולת החוכמה וגאולת האדמה גם יחד, שבעלי אומנויות ימדו על הקרקע, כלומר, והשמיטה כאן במרכז העניין, נראה את השמיטה כמכוננת איזשהו דו-שיח שהוא בעצם השחרור מהכללה הקדומה, לא אדמה פטישיסטית, לא חוכמה קורה ותלושה, אלא שיבה אל השורשיות דרך האדמה, ואז הוא מדבר כאן, זה ממש מנתק, אתם לא עושים מתלהבים, זה בעיה איתכם. אני רציתי לכתוב כבר, כאן צריך להתלהב. יש סדרים שכתוב,
דו... זה שמונה קבצים כבר יודעים.
דו דורפן ויינן. פה צריכים לבכות, את הסדרים. ואני חושב שכאן גם פה אני צריך להתבטא סיב שאני אגיד לך, פה צריכים להתלהב. זה באמת נורא מלהיר.
אני חותב את זה ביידיש, אולי
זה... אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. אני לא יודע איך אמרו להתלהב ביידיש.
אין מילה שתיים, תזכות
יש לי. זה משהו נורא מעורב, יצאתי לזכן על הרב קוק. יהודי שחי בחילת המאה ה-20, וחווה חוויות של מפגש ראשוני עם ארץ ישראל, ופעם ראשונה עם השמיטה. זה פשוט הוציא אותו לשביל המשקל, לשבירת הכלים בשבילה. פשוט הוא נראה את טורים גבוהים של פליסטיקה ידוע, טורים גבוהים של חזון. וממש כל התיקון הגדול יצא אפילו בלי תחש עין. תכניס את הכל פה, כל מה שהיה לו להגיד, אמר את זה כאן. עצם ההגעה לארץ הייתה כבר איזה מין שבירת הכלים. שגיעה לשנת השמיטה, זה חלל, אני צד אחד זה מרתק, אבל צד אחד היה רב. ונדרש לשאלות הלכתיות, וזה המקור הבא, יותר המחירה, תכלס. שבת הארץ יותר המחירה, תכלס. זה הגדרה לשבת הארץ. נעשה יותר המחירה, וכאן גם באגרות זה נמצא. מצד שני, אותו אדם שיושב ממש ככה תכלס, זה מותר, זה אסור, וכמו שנראה ככה כמה משפטים עוד מעט, זה... הוא שייט בדמות שלו בין הרב איש ההלכה, שצריך לתת פתרונות מעשיים, לבין האדם שחי בעולמות עליונים, ממש ככה... חווה כאן התרגשות.
זה בדיוק עבד השניות שהוא מנסה להתגבר עליה, זה לא סתם...
לא מצליח.
כאילו, כשהוא מגיע למעשה, זה לא רק שהוא צריך להוריד את זה לפרטים, הוא מגיע למעשה, הוא רואה שזה פשוט לא עובד. וכל היתר המחירה בנוי הזה, שאי אפשר היום לעשות שמיטה.
אז הוא יכול... הוא אומר את זה, אבל עדיין זה... הוא אומר כאן, זה לא יכול להטביע את החותם. איך כתב כאן? אינו מניח לקבוע את... העולם ההווה איננו מניח לקבוע את כל החותם כולו. וכאן נכנס את המחירה. בדיוק כאן, במשפט הזה.
נגיד בשינוי אפילו מתגברים אחרים שמשמרים משהו, יותר מחירה מבטל את כל העסק החלוטין. זאת אומרת, זה אפילו לא עושה קצת שמיטה.
אז מה אתה אומר על זה?
יש דברים מסוימים שעוד אסור לעשות. אני חושב שגם הטיעונים שלו, אפילו באיגרת שהבאת פה, המשפט הראשון פה זה שמאז יחל היישוב לעמוד על הקרקע, אז מעמדנו רטוש והרוס. זאת אומרת, אנחנו רוצים שבעלי אמונה יודעו לקחת את זה. כשאנחנו עומדים על הקרקע, אנחנו רואים את זה פשוט לא עובד.
ולכן, מה הפתרון שלו? מה הוא עושה עם עצמו? הוא משאיר את זה באיזשהו געגועים, באיזשהו כיסופים, באיזשהו חזון. הוא מודע היטב למגבלות, אבל זה לא, הוא לא ויתר בגלל זה על, על הכיסופים ועל ההערות שלו. זאת הנקודה שאני יכול לקחת גם לעצמי, וזה מה שאני מסוגל לעשות לעצמי. אני יודע שמימוש זה לא יכול להתרחש ודאי לא במובן המלא, ואולי גם אפילו לא במובן החלקי. כי לא יכול להתאמש שדבר, שום דבר לא יכול להתאמש בעצם. אבל יכול להיות איזה משהו שאתה יודע, אפילו שמיטה ישראל בכנסת, שהיא שם בלפי כמה חודשים. אז לא יכול, בסדר, אני מנסים באופן די עלוב ככה להציע כל מיני פרקטיקות, זה לא דיבר אליי. חוץ מהעניין של שמיטת כספים, שזה נורא דיבר אליי, שממש נפתור בעיות של משפחות שאלן שבמצוקה ויעשו משהו, זה לא לקרות, אני יודע איזה מקרוב, זה לא לקרות.
מי יספוג את הנזק הכספי?
מה?
מי ידע שישמוג בסוף המדינה?
הטייקונים והבנקים.
הבנקים
הם אחרים? הבנקים, אני משמוש הנציגים שלהם. זה דבר נורא מרשים.
זה לא המדינה לוקחת על עצמם לשלם לבנקים?
מה זה המדינה? המדינה היא ענייה. הבנקים עשירים, והטייקונים
עשירים. אם זה המדינה, זה בסוף חוזר למעגל הזה של טוב, אז אנחנו משלמים מיסים אחרי זה, וכאילו זה...
לא, לא, היה כאן משהו שהוא מוכן, היה משהו שהוא... היה משהו שהוא ממש, היה מנוגע לב. הרי הייתה כאן משהו מתארגנים יחד, זה לא היה אף פעם דבר כזה, שמתארגנים יחד, לקראת שמיטת כספים, ויהיה פרויקט ממלכתי של 10,000 משפחות שנתקעו בחובות, עכשיו גם נציג פעמונים, עוד כאן נציגי חברתיים, נציגי הבנקים, עם נציגי רשות, זה נקרא שם זוונות, נציגי בראש הזוונות, ממש יש כספים ייעודיים לכל מיני כאלה, וממש מתארגנים, מתארגנים, ואני אומר את זה כי מתוך ידיעה, כי מישהו במטה הכלכלה שקשור לוועדת הכלכלה של הכנסת, סיפר שהעסק הזה כבר מקבל קידום ועובדים עליו. זאת אומרת, זה לא דיבור באוויר. בכל הדיבור האלה זה מאוד רציני בעיניי, וזה גם הולך, זה הולך לקרות. כלומר, זה דבר שהוא באמת, אתה נשאר ככה פתאום, עושים משהו, זה לא סתם דיבורים. מעבר לזה, אני חושב שגם בזה יש ערך אנשים כמונו של עובדי תורה ושלוקחים את הרוח לנשמתם. אנחנו לא נקים בראש גם שעדיין יש שם געגועים, געגועים מנוסחים, שאתה מדבר עליהם, אני אביא אותם כאן, איתכם, אנחנו ביחד, אני מרגיש שאפשר להערך באמת למקום הזה, ביחד, אותם כיסופים יותר רבים, מתוך ידיעה של המגבלות, אנחנו עוד לא הגיע, המשיח עוד לא הגיע, אבל אפשר לעשות משהו, לפחות לקחת, לפחות לדיבורים, ללימוד תורה, שהמושג של עמל האדם, המעבר, כל מה שמותר כאן, אני אגיד את הזרעים אוטופיים כאלה. אוטופיה בעולם של עולם כמוני, זה לא דבר שנה בכך, זה לא... אוטופיה זה לא סתם לדבר באוויר, לפנטז דברים ריקים, חלולים. זה ממשי, כלומר, זה ממשי באומן מסוים שהוא... אני יכול למצוא אזורים בדמות שלי, ברוח שלי, שזה נמצא שם. להגיד לך שאני יכול מחר להפוך את זה לתוכנית עבודה, ללכת עם זה למשהו, לא, אי אפשר, יש מגבלות, זה בלתי אפשרי. אני גם לא חושב שהחקלאות זה דווקא עבודת האדמה היא כאן האישו שאני מחתר אליו. אני חושב שאם אדם, אם יהיה משהו בצורת שינוי העבודה, שאנשים יכולים לעבודה, וכל מיני עבודה שלי, שהיום עבודות, כל אחד בעבודה שלו, אבל הוא ילך לעבודה ולמשהו שהוא נורא זה משפחתו, פרסף המשפחה, לא כאיזה מאילוץ תוצאה של הכללה הקדומה, אלא הוא ילך לפרסה מתוך איזשהו מקום שהוא הרבה יותר מתקן את המתח בין הפרנסה היא באמת כללה, לא הפרנסה, העמל, הצורך להזיע שהפרנסה הוא גם משהו משהו מהכללה, אבל אולי אפשר פה לתקן את ההקשר, את הרוח, את הלכת לעבודה באיזשהו הקשר שזה יהיה מזכורת או כלי מילת, שהמזכורת בסוף החודש בבנק זה יהיה שם צורה של מזכורת. אנחנו נצא לבנקים דרך איך נחסתה לשים השורה של המשכורת שם איזה מין אפשרה של גלוסקות או כלי מילת. לא יודע, יש אפשר פה לחלום הכל את הדברים שהם יתנו לכם יותר אור, יותר שמחה, יותר ניגון, יותר שעשוע, שיכם יראו אחרת, לא דווקא... חבר'ה, זה ממש רציני, מה שאני אומר, זה לא... אני חושב שיש כאן באמת איזה סוג של בשורה שאפשר לקחת את זה ממש אור ארץ ישראלי, וכאן הרב נתן לנו... אבל מה שמרתק זה לראות את ההשוואה בין האור של הרב ובין האור של מה שיש כאן במקומות הראשונים שראינו. אז זה פשוט מרתק איך זה נראה בעומק הגלות, בעומק הייאוש העמוק. זה לא נותר אלא להגיד, יאללה, גמרנו, הכל הלך כבר. לא נותר אלא משה עבד דוד. יאללה, הרב שחי פה, אור ארץ ישראלי שיכול לתת לנו משהו אחר לגמרי. יאללה, עוד כמה משפטים. עומר, קדימה. אבל גאולת...
ועל כל זה, לא?
כן, כן.
תהיה גאולת האדם, שרק תכשיר גאולת העולם. גאולת העולם עצמה תתרומם מעל הצורך של המידה על הקרקע, ולא חומרה, כי אם עדן תישאר עבודת האדם, וגם עדן יתאר לאדם, שם יהיה לעבודה לשמוע, והעדן עצמו, היינו ראתה ועזרתך, יעשה ומחכה לו. ולמעלה מכל עבודה ומכל שמירה...
הוא הולך כאן על הדברים הכי קריטיים של השמור ונעבד, אלה שני היסורים בשביעית. שמור ונעבד. אז הוא אומר שיהיה, בעצם יש משהו, עולם שהוא מעבר לשמיטה, זה כבר מעבר לזה, אין שם לא עבודה ולא שמירה, כבר בעצם כל מיני...
סוגים של העלייה השנייה, של עבודה ושמירה. כמו של
העבודה והשמירה. זה יפה, תגידי, אנחנו שיחקנו עם המושגים ההלכתיים השמיטה, ולקחתם מהטרמינולוגיה של הקיבוצניקים. זה מאוד מאוד, אפילו שמתי לב, ממש ככה, עבודה והשמירה, כאילו זה נפלא. שמור ונעבד, איך שזה כאן... כתוב, ואיכה בגן עדן לעבודה לא שומרה, זה אותם מילים עצמם. אולי הקיבוצים אפילו שמו לב שלקחו את העבודה והשמירה ואיזה ירקו אותם, הרי כולם באו מהחדר, כולם באו מעולם של עבודי תורה. אז העבודה והשמירה כזה מילים מאוד טעונות, כל מיני אנרגיות כאלה ואחרות. הלאה? נוסע להכיר אורח
האימוץ את עצמו, מאות צורות על כאן אישור מועדו, כי אם עטרת עיוורת בראשו של כל צדיק.
מה כאן הוא עושה? ששש, מדהים. ואיזה רצות קרני אור שור מועד כמעטרת עיוורת בראשו של כל צדיק. מה מדבר כאן?
תפילין?
מה?
תפילין?
התפילין, כמובן. אבל יש שהקור גומר את המראה על התפילין. וכאן הוא מדבר על ה... כנראה רומז כאן שגם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שיש ראש. מכתיב מכם חי סבור אחד בארץ. וכאן הוא עושה את ההבחנה שגם התפילין השתנו. לא נקודם על הרב שגר והתפילין והטרקטור. אז אמרו לו ויתר פה על התפילין, ויש מקום לדבר פה שגם התפילין השתנו. זה לא יהיה... זה חוויה של אחת תפילין שלו, זה... מקרלי שור מועד, זה ממש עוד בימה גסה שאתה שם אותה על הראש ועם הרצועות שאתה שם את הבהים כבר על הראש וזה הקדושה, זה האביזר של קדושה כמובן אבל הוא מדבר כאן, אני לא יודע למה חזקת התפילין אבל הפרט תקרה בשביל שכל צדיק וצדיקים ירשו ארץ יש מקום, הוא בא ואומר, מכוח השביעית גם התפילין השתנו לא שבשבת לא מניחים תפילין, שבת לא זמן תפילין והסיבה היא, אתה כתוב בספרים שזה כבר עוד, זה כבר זאת הקדושה של השבת, וגם השמיטה, המשפט הבא להגיד שבשנת שמיטה לא מניחים תפילין. זה כמעט הולך לשם, משהו כזה שיש שם...
העולם נראה... בין לי אחד המדרשי ההלכה, שאולי אני שבת בשמיטה לא יצטרכו לשמוע שבת. זה עולה כזה כאבה...
אולי תנסה לי גם לא מניחים תפילין, זה מעניין אותי כזה שאני ארחש משהו על התפילין. נו, יאללה, אתה זריז. שלשבית אין לך תפילין. תמצא משהו כזה. אני אתן לך תוצא, אז תכתוב את זה. נכון, אנשים יצירתיים, לא? אנחנו כותבים תורה חדשה, נכון? אבל אני מרגיש פה את הרוח הזה כאן, אני מריח כאן שהוא, איזה מקור שהוא נשאר עליו, הוא לא סתם אמר את זה. אני מרגיש פה, הוא הכניס כאן את הדבר הזה ברמז כמובן. הוא לא רצה להגזים, אפילו בימן שלו הוא לא רצה להגזים. אז... הוא אומר, אור החיים הוא מוצא את עצמו, לא רצות, הוא אומר שהתפילין זה בעצם אור החיים, אז הוא לא, אז השינוי יהיה, שלא יהיה רצות של שור מועד, אלא, תראה את דבר שצדיקים ירשו ארץ, הוא שוב חזר לארץ, שוב חזר פה לשמיטה בדרך הזאת, צדיקים ירשו ארץ. עוד משפט אחד?
כן,
תמיד הבעיה,
זה
ליד
שהעניות...
העניות כנראה, של העני. העניות,
היותר המצא של הכל תתבצר, ולמדתו, ונושאים, לכם בארצם, משנה.
משני רשו?
משני רשו, סליחה,
תראו את זה. לא יודע מה זה... זה מאמין, אתה אומר שיש מדרש שנשמע את שבת בשנת שמיטה.
זה היה מאמין, אחי, מתקדמיה, אבל זה עולה כסברה מתבקשת.
איפה זה?
זה כבר מדרשה אחת, פרשיות שמיטה.
טוב, מה מי צריך לכתוב? לא, לא. שנצא את זה, שזה. תשלח לי במייל. אני כמעט בטוח שיש גם משהו בתפילין כאן, אני לא... כי זה שבת, כי לא בשביל שבת אין תפילין, אז גם... אז זהו, זה ככה, הטור עם החזון הגבוה של הרב קוק על ה... טוב, אולי אפשר לעשות איזשהו סבב, בואו נראה מה לוקחים בדיבור הזה. אני חושב שאני יכול להוציא אתכם בידי חוות התלהבות. אני כבר התלהבתי לזה, שאני אציא אתכם לידי חובה. יאללה חבר'ה, נו משהו. תגידו משהו, באתי בחיפה. יש לנו עורך נכבד, אני אצלתי לך לפני כן, אני מתנצל. פרופסור דוד יעקובסון, מארצות הברית, פרופסור לספרות. שנה שעברה הוציא לאור ידיעות ספרים ספר משיבי הרוח. אחרי שבא לכאן הישיבה ודיבר איתי ודיבר מהרבי שער השקי וכל חברת משל הרוח הוא הוציא ספר מאוד יפה וזיכה אותי לתן לי אותו שער השעברה וזה עכשיו עובר לחסידות, בא לכאן לדבר על חסידות בישור תסדר, בציבור הדתי-לאומי, נחקרה כאן וקיים כל דיון בינינו והזמנתי אותו לבוא לשבת איתנו חבוד תחכים אותם, תן לנו משהו.
אני חושב שיצא משהו מכל הדיבורים על השמיטה הישראלית.
בנושא הכספי בטח, מה זה בטח? אני רואה שאני עובד. בנושא האחר, קשה לדעת, אני לא...
זה יותר מסובך.
מה?
זה מדי מסובך.
מצד שני, מבחינת הרוח ואוטופיה, הם מדברים שאנשים יקחו עבודה מהרפאיה מהעבודה, ויצאו את הרשע בשנת שבתו, ויצאו כל מיני. שבאמת, מבחינת האינטואיציה הבסיסית הם צודקים, כלומר, יש כאן משהו שהוא דיבר לקודם על הספרות, שאתה לא יכול להרפות, אז הם ביצים בקירה לרפות. מה בדיוק, איך אני יכול לעשות לרפות? הרי יש אנשים, יש להם משפחות, אני צריך לפרס אותם. אין כל כך תנאים לזה, המדינה לא תנאים או פריבילגיות, אבל הקריאה היא קריאה נכונה. אני חושב שזה משהו מאוד חילוני, זה מאוד לא אורתודוקסי, זה מאוד לא הלכתי. רבי אורבניץ גם מנוגד להלכה חלק מהיוזמות, אבל זה לא מתיימר גם להיות הלכתי, זה בא מיוזמה של... יותר קשור לירוקים, לאקולוגיה, יותר פונה לאקולוגיה של אורחות חיים. כאילו, כל מיני אדם עבד לאדמה ועבד לפרנסה, קצת תרפה וקצת שחרר וקצת יותר, תן לעצמך יותר. אז אני חושב שבבסיס האינטואיציה היא אינטואיציה נכונה. אני חושב שרק פה חוויה דומה, רק הוא דיבר בשפה דתית, בשפה הטיפניסטית, אז הוא אמר לי בשפתו. ואני חושב שמה שברור שהעולם הדתי האורתודוקסי בכלל לא מתקרב לכיוונים האלה. כל מה שאפשר זה מאוד פרגמטי, מאוד איפה יהיה... איך כן יותר מחירה, לא יותר מחירה, ואם לא יותר מחירה, אז פה מייבים מחוץ לארץ ולהרחיב לדרום הארץ שם, שם אפשר. אבל זה הכל ברמות מאוד מאוד בלי שום רוחניות, שום יומרה לאיזשהו משהו רוחני. הבחילות הללו אין באמת המשך לרב קוק. הוא היה חד פעמי. גם המשיכי דרכו לא הולכים למקום הזה. ורק לוחמים במרץ תהליך לתמוך ביתר המחירה, כי הרב קוק תמך ביתר המחירה. זה בעצם הנאמנות העיקרית לרב קוק, מדרך תלמידה וציבור הדתי-לאומי. אבל לדברים האלה שראינו שהוא רשם באמונים שלו, אני לא רואה מבחינה ציבורית, מבחינה אישית, אנשים כל אחד לוקח מה שהוא לוקח. מבחינה ציבורית אין איזה שום... לא, אני לא רואה, אבל יש לי טועה, אבל אני לא רואה איזושהי התעוררות... בבקשה, אם מישהו רוצה עוד גלעד. אבישי.
כאילו, אני רואה אצל הרב קוק שתי... כאילו, אימות של שתי תפיסות, אני לא רואה שאני לא... שנראה לי שהוא לא מצליח לשלם אותם. כאילו, יש את השמיטה ש... הרבה אוהבים להסתכל על זה ככה, אני רואה איזושהי שבאה לטבע, משהו מאוד... כן, השמיטה זה לתת לטבע לפעול כמו שהוא היה פועל בין בלי...
הבנתי.
יש בזה איזשהו... כאילו צריך לעזור את האנושיות שלנו בשביל שהטבע יהיה כאילו טוב. והאפשרות השנייה היא כאילו, זה אני ראיתי יותר במקורות הראשונים של התנאים והדברים האלו, כאילו... וכל הכיוונים של האפוקליפטים, אני אומרת את זה בהתחלה, וגם אצל הרב קוק זה בא לידי ביטוי זה שהחוכמה תיגל ואין יותר עבודה של זה, זה כאילו... זה משהו, לא יודע מה זה, אבל זה ההפך מהטבעים. ושם זה איזושהי נקודה כזאת של ביטול, כאילו, כשהוא דיבר על זה ש... כי הרב קוק נגיד... לא יודע, לי לא היה ברור לך כנראה, כאילו, קראת את זה אחרת, אבל לי לא היה ברור שהוא, כאילו... שהוא כן נשאר עם עבודת האדמה. כאילו, היה נראה לי שבסוף הוא מביא לאיזשהו ביטול של כל העסק הזה.
איזה מילה, איזה מילה אתה? איזה? הוא מביא איזה, מה? לא שמעתי.
איזשהו ביטול של...
ביטול.
בסוף האדם מתהלך בעדן, כאילו,
בעדן.
וסתם, אני חושב... זה עשיתי גם לחשוב על זה, כאילו, באמת זה נראה לי מתח דומה למה שהצילו פה מקודם, של... כאילו, מצד אחד זה איזושהי כליה כזאת, סיום של העולם של האדם, מצד שני זה חוזר על עצמו. אז... לא יודע, עשיתי... סתם, הדימוי ש... לא חשבתי לדבר, כאילו... הדימוי של השמיטה, איך שעולה לי, זה כמו בפרוטים, כאילו, שיש... כאילו, שזה תוצאה של תדמה.
תוצאה של?
תדמה. כאילו, כן, כש... טוב, השאלה היא ממה נדמים, אבל כאילו... עומדים על משהו, וקודם כל, הלסת נשמטת, כאילו, ואז גם הכלים, כאילו, הידיים נשמטת. סטנדרלי,
כשאתה אוקיי. אבל כאילו, אתה יודע מה יכולה להיות גם תוצאה של מבוכה, של דברים כאלה.
מה שאני אמר, כאילו, זה ש... קיצור, יכול להיות ששני הדברים האלו הולכים ביחד.
איך?
כאילו שהמהלך הטבעי, הוא מביא לביטול, הוא מבטל את עצמו, כאילו.
אני שומע אותך יותר, אני חושב שהדוגמה שיש לי, אני חושב שזה איזו יכולה שלי יצא לפנסיה. גם שיצא לפנסיה, פתאום יום אחד הוא לא הולך לעבודה. פשוט חוויה מאוד טראומטית, הרבה אנשים, לגברים בטח, נשים חוגגות, גברים סובלים. חייב אחד יותר חלוקה. ולכן נשים מחפשות יציאה מוקדמת לפנסיה, וגברים צריכים לדחות את היציאה לפנסיה כל כמה שנים. זה נראה את זה בוודאות, זה דבר שהוא פשוט לי. עכשיו היציאה לפנסיה היא בדיוק סוג של שמיטה, אז אתה משמיט הכל, ואתה לא משמיט, שומטים אותך. וזו חוויה שהיא נצא לך, ואין את המחירה, מוכרים אותך. עכשיו, זה באמת אני אומר, יש כאן צד שאם נערכה לי כתו נכון, זה צד אחד כאוב, כי באיזשהו מקום אתה יוצא מהמעגל הנורמלי של אדם שעובד לפרנסתו. השני, אם אדם יש לו את האומץ, את הכישרון, גם את המטען הפנימי, הוא צבא בחייו מהסקריטית גם להיערך לזה, כאילו, לאותה שמיטה שתגיע, יגיע. תרצה, לא תרצה, זה יגיע. יש כאלה שבחרו בזה לפניכם, פשוט הלכו מן העולם לפניכם. אז ככה הם ניצלו מהעניין. אבל אם מי שרוצה באמת להיערך לזה, אני חושב שפה יש זרעים באמת לעולם אחר, לעולם שהוא באמת... נגיד רב צדוק, כשהבאתי אותו כאן בישראל דושים ח' הוא מחלק את האדם לשלוש. הוא אומר שיש עד גיל 20, זה מה שאדם יונק עוד משורשים קדמונים. מגיל 20 עד גיל 60 עיקר החיים. עיקר המעשה אומר. מגיל 60 יש כבר ירידה, ואז אדם בעצם יונק מהאורות של עתיד לבוא. אז אני מניח שאמר את זה, תקן אותי בלתרן, אתה יודע איזה, אמר את זה מן הסתם כבר אחרי גיל 60, כי זה לא מתאים לך אותו דבר כזה, אדם שהוא לא הגיע לשם. בן כמה נפטר? שבי במשהו. כבר אני מריח שהוא כתב את הדבר הזה פחות יותר לגיל 60, אז הוא יכול כבר להסתכל כבר את הספקטיבה לאחור, ואז הוא בעצם דיבר שם יניקה מאורות של עולם הבא, משהו כזה, שמין חוויה אחרת, זה ממש מזכיר לי פה את האורות האלה, שאתה כבר שומט כאן משהו מעיקר המעשה, אתה כבר לא נמצא שם. אז יכול להיות משבר וחוסר טעם, אתה הופך להיות נטל וכבר סתם מיותר בעולם, סתם צריך להחזיק אותך בביטוח לאומי, וזה יכול להיות סוג של... וואלה, כאילו, בחברה נורמלית, אז הזקנים הם הופכים להיות המוארים, הם הופכים להיות אלה שצריך ממש לרמם אותם, וחברות עדיין קיים, שהופכים להיות, וזה מאוד טרגיה, הזקנה... עכשיו, כאן זו דוגמה, אני חושב, שמאוד חייבה, כאילו, לממש אותם. זו דוגמה אחרת, פחות סימפטית, זה כבר כשאדם הולך לכלא. וגם כאלה אני, גם כאלה אני מכיר. שהלכו לכלא, כלא זה שמיטה. שותים אותך בעל כוחך מהחברה וכל ההקשרים. אז אני חושב כרגע על אהוד אולמרט, שהולך עכשיו לבלות שם בכלא 6 שנים. אז יכול להיות, זה גם ביזוי חברתי, זה גם אובדן כל ה... אבל באיזשהו מקום, אדם שיש לו קצת שאר רוח, ואני לא יודע שיחזור בחזרה בתשובה במובן הקלאסי, במובן עמוק, שפתאום חתכו לך את החיים, אולי אתה אפילו לא ככה שם, אולי אתה סיפרת על עצמך סיפור אחר המעשיך, אתה לא יקבל את הנרטיב של השופט. ואגב, זה דבר שברור שהוא קיים, האסיר הוא לא, אין כמה שהוא אובייקטיבי, יש פה סוג של נרטיב, הוא מספר לעצמו שעושה הרבה טוב בחיים, גידים הרבה דברים, ונכון שהם כל מיני שתיקים, וכל מיני פועי שתיקים, והרי כולם עושים אותו לבר, אני לא מיוחד בזה, אבל זה ליחד שאני כן נפלתי על שופט לא כל כך נחמד, ו אבל האדם לא מספר לעצמו, זה לא כמו רצח, שאדם רצח מישהו, זה יותר קשה. עניינים כספיים, עניינים שקשרים בתוך תפקיד פוליטי, תהיה ברור לכם שהאדם מספר לעצמו סיפור לגמרי אחר. הוא בכלל לא חושב שהוא פושע, הוא בכלל לא חושב שהוא גנב, הרי זה לא בדיוק גניבה, זה משהו שהוא הרבה יותר מעורפל, הרבה יותר עמום, שנוהגים בו יותר, כולם עושים את זה, כאילו, זה ברור. אז אלה תפסו אותך, לא תפסו אותך. האם עולה אותו דכנר שכמה, לא היה קורה שום דבר. פשוט, התפקשש כאן משהו בתוכנית. אבל למה אני לוקח את זה למקום יותר רוחני? אדם שבת יודע שכשיו 6 שנים אני משומט ועומד. ממש 6 שנים. בשביל נראה מה יהיה בשנה שביעית אחרי זה. 6 שנים יהיה בכלא. בשביל תשאר ויצא לזה שביתה...
שביעית יצא לחופשי.
יצא לחופשי חינם, זה ממש כמו עבד, זה לא עבד. עכשיו, גם אצל עבד יראו אותו דבר, 6 שנים יעבוד. עכשיו, אני חושב שיש כאן בדיוק איזה מין... אם אני אקח את זה, אעשה העלאה קצת, לחלק הקרימינלי, אני אעשה לזה קצת העלאה, אז יש בזה הזמנה מאוד מרשימה. וכן, זה בדיוק שמיטה. אתה נקרע מכל מה שמוכר לך, מאשתך, מילדיך, מהחברים שלך, מהסברים שאתה מכיר, מהפעילות שלך. תנסו לדמיין את החוויה של אדם שיחס לכלא לכמה שנים בבת אחת, כל הסיפור שלו נקטע. אז קודם כל זה משבר וזה טראומטי נורא. אבל מצד שני, אם יש לאדם קצת עוד כמה אגפים בדמות שלו שיכול להתמודד עם זה, הוא הייתי יכול, יכול לצמח שם משהו. משהו אחר לגמרי, שהוא יכול להתכתל עם העולם הקודם, עם הכשלים של העולם הקודם, כל השטיקים וכל הפועל שטיקים וכל הדברים האלה, משהו פתאום אחר. אבל צריך שזה באמת איזה קישור רוחני. לכן אמרתי, אנחנו נשים כמונו, לא משאים לך לכלא.
זה לא די אידיאליסטיק
של... אתה זוהר.
מה? יש שביתה, אבל אתה כאילו נכנס לאיזה גיימינג כזה.
נכון,
אתה
צודק. זה באמת, תבינו,
כל השנים על שיקום. נכון. בדרך כלל, אני חושב שרוב האסירים חוזרים. כן, נכון. הם לא חוזרים בג'ובלת. נכון. באופן תיאורטי, זה היה קורה ככה. בדרך כלל, יש כל מיני בעיות. בין האסירים ואיך שהסוהרים...
אני חושב שהעולם המודרני לא יודע את צורות הרוח. לכן הוא מתמודד עם מישהו, אדם אחד שהבין באמת לעומק בדרכו את העולם של האסירים בעיקר לדרך. שהלך לבתי הכלא יש הכי שמורים של האסירים הכי קשים וניגן להם בגיטרה. ויש לי סיפורים עליו, קבל את דברים מעולם נוגעים ללב, שאחד האסירים הכי קשים, הרוצח ואנס והכל יחד. אבל נגן את זה, וקרא לי לך, יצא לזה, קרא לי רבי, ביקש שיחזור אליו. מה אתה רוצה? עוד חיבוק. וואי, אתה שומע את זה שזה אדם קשה, שפתאום הגיטרה עשתה לו משהו, קיבל פתאום אהבה ממישהו. עכשיו אני אומר, זה רמז דק שאפשר אחרת. כלומר, אני חושב שהשיקום הרציונלי, שהפסיכולוגי והעובדים הסוציאליים, אני לא מזלזל בו, אני חושב שזה הכרחי. אבל ממש מדובר פה על שיקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר של אמון שהשמיטה היא מצד אחד אפוקליפסה. מצד שני, בשורה, שיכולה לתקן את האדם. עכשיו, מי יכול ללכת על זה? אני לא יודע להגיד לכם, זה יהיה חייב... רק אני אומר לעצמי, אנחנו רואים בשביל השמיטה, אז אני אומר, זה פוגש אותי, אני מחפש שזה רלוונטי, מה אני עושה בשביל השמיטה, למה אני מחכה בדיוק? בואו נקבל מענה. פה כמובן מטען שנוגע לכל אדם, שיש לו קצת רגישות, קצת משייך לקיום עצמו ולכללה הקדומה וליכולים לתיקון העתידי. זה לא סתם לדבר באוויר, יש כאן כל אחד ייקח אדם שייקח, אבל פה יש הזמנה למשהו, זה לא, בעיניי לפחות, זה מזמין אותנו, זה נותן לנו כאן איזשהו קצת אופק. הבאתי כמה דברות של הכלב ושל הפנסיה כדי להמחיש את זה קצת, אבל אני חושב שזה לא צריך להגיע לא לכלב ולא לפנסיה. אפשר לעשות את זה גם לא זה ולא זה, גם לחיים הנורמליים הרגילים, לחיים הנורמטיביים.
אני אתן לך דוגמה אולי יותר נחמדה, מישהו אמר לי שהוא עשה חשבון שהוא קנה בית מאוד גזול, ועכשיו המחיר שלו מאוד עלה, אז הייתה לו מחשבה שהוא יכול למכור את הבית לגור במקום יותר פשוט, וזה שנה לא יצטרך לעבוד, שנה עוד מתי. ואז קח לך שנה פשוט, תפסיק לחסוך לעתיד ולשמור נכסים, תפסיק לך לעזות
אותם. זה בעיה, כי לדעת שיש לו ילדים, יש לו גם עתיד, הוא לא יכול לשחס וכך לקלות לבטל. אנחנו אומרים, אם האדם הוא מאוד עשיר, אז זה משהו אחר, אבל אדם נורמלי שחי מהפרנסה שלו, אם שהוא זכה קצת להרוויח, הוא לא בקלות יכול לבטל על זה, בכלל יש לו, אדם נורמלי, יש לו צורך לשמור משהו לעתיד, גם לעתיד האישי שלו, אי אפשר כל כך בקלות לבטל. זה נכון לגבי השם שלי, בסוף לא מצליח להבין למה הם עדיין עובדים. שיש להם מיליארדים, ואני לא יודע מה הם עושים לזה בדיוק. יש לי סיפור נורא יפה, שהיה סיפור ב-2009, סוף 2008, היה סיפור מיידוף, בארצות הברית, ו-65 ביליון דולר ירדו לטמיון. ביליון דולר. 65 מיליארד דולר ירדו לטמיון. זה פשוט אי אפשר להבין את המספרים האלה. זה לא נורמלי. אז יפה לי רבן אלון, שהיה בארצות הברית, וסיפר סיפור. מיליארדר אחד, היה לו 4 מיליארד דולר. זה ההון האישי שלו. מיליארד מזה נפל אצל מיידוף. ואז הוא הלך לחיית שלו, הוא הזמין מכנסיים אצל חיית, וביטל את ההזמנה. הוא ביטל את ההזמנה של המכנסיים. עכשיו אתה מבין את הפסיכולוגיה, איך זה עובד. אתה שומע? אתה שומע את זה? אתה יודע שיש לו 3 מיליארד דולר, והוא ביטל הזמנת מכנסיים, כי נפל לו מיליארד דולר. אתה צריך להבין ש... זה סיפור שהיא הולכת הרבה שנים, וחמש שנים. זה סיפור נפלא, מה אתה אומר?
להדק את החגורה.
כן, להדק את החגורה. להדק צמצום. צריך להצטמצם קצת. עכשיו, אני רוצה להבין את הפער בין הפסיכולוגיה לבין הכסף. שזה ממש ככה... זה סיפור שהדהים אותי. עצם, זה סיפור מדהים, שתבינו מה שמולך מאחוריו, איך אנחנו חיים. אז כאן בדיוק הנקודה של השמיטה, אני חושב, בדיוק יש איזה פער בין התודעה של העשירות לבין מה ש... אחר כך אני אומר, לעשות את זה באופן ריאלי כזה, שאדם שיש לו קצת כסף, הוא ישקול להשאיר את זה קצת לעתיד לבוא לילדים או לעצמו, להיוותר עליו כדי שיהיה לו שבתות, זה נראה לי קצת לא אפשרי. אבל ברעיון, בגדול, אני חושב שבהחלט אנשים גם עושים את זה, אגב, אנשים, אני מכיר אחד שהוא מוכר פרחים, והוא תמיד בשנה שמיטה, הוא עושה את זה בבני ברק, שומד לו על סיכוי בבני ברק להתפרנס, אשמח יותר מחירה, ועדה לו מחירת פרחים. והוא כנראה, אני יכול לשאול את מה זו, בשנה שמיטה, הוא עושה עם משפחתו, וגלים לו לדרום, ומשנה את החיים, בשנה שמיטה. מה הוא יעשה עם כסף? לא יודע, לא מעניין. אבל הוא עושה איזשהו שינוי כזה. עכשיו אני אומר, כל אחד, עכשיו, טוב, אני אמרתי, איך כתוב בפרש קבילים? לא באתי אלא לעורר. din 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 di 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 dan 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 dan